אנחנו בפרק ו' במשנה י"א, לפי המספור שלפניי. טוב, זה משתנה ממהדורה למהדורה. יש מהדורות שבין המספור הפנימי של המשניות שונה, למרות שהחלוקה של הפרקים היא אותה חלוקה. למה אין לכם ספרים? אתם לא יודעים שהשיעור על מסכת אבות, מה קרה? למה? זה כתוב במערכת. גם שבוע שעבר על מסכת אבות, גם שבוע שלפני זה. צריך לשים לב, אדם לומד מכון מאיר, צריך לשים לב, או מכון אורה, צריך לשים לב מה הנושא של השיעור. לא סתם באי בשיעור. טוב. המשנה עולה עד הפסגה של החיים. כן, הרי עד עכשיו עסקנו במידות. זה היה חמישה פרקים הראשונים של מסכת אבות. פרק שישי עוסק במה שבא אחרי המידות. אחרי דרך ארץ יש, מה יש אחרי דרך ארץ? תורה. כן, דרך ארץ קדמה לתורה. אם כן, יש לנו חמישה פרקים העוסקים בענייני דרך ארץ, מוסר, שזה דבר אוניברסלי המחייב את כולם. ואחר כך יש לנו נושא נוסף, עליון יותר, התורה. ויש נושא עוד יותר עליון, והוא עצם הבריאה, המעשה של הבריאה, האקט שבו הקדוש ברוך הוא חולל את המציאות. ויש שאלה שמדי פעם שואלים אותה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? כן, זאת השאלה שרגילים לשאול, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? כל מחנך נפגש מדי פעם בחניכים ששואלים את השאלה הזאת. במיוחד בגיל תיכון. נכון? שואלים, מפני מה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? אני רגיל לענות, כששואלים אותי את השאלה הזאת, מה אכפת לך? לא, לא, השאלה היא לא מה הוא יענה על השאלה. אני קודם כל שואל, מה אכפת לך? עכשיו, זה לא בגלל שאני רוצה להתחמק מלדון בנושא, אלא שכאשר אדם שואל שאלה, תמיד צריך לברר מה הוא באמת שואל. כי לא תמיד האדם יודע בעצמו מה הוא שואל, וגם לא תמיד הוא יודע להביע באמת את מה שהוא שואל, גם אם הוא יודע. הוא יודע מה הוא שואל. שהרי הרבה פעמים יש מאחורי השאלה שאלה אחרת. המחנך יכול לטעות. המחנך עשוי לענות על השאלה, כאילו שזאת באמת השאלה. כשמצד האמת יש שאלה אחרת לגמרי. כן? אם תרשו לי, לפעמים כשהתיכוניסט שואל, הרב, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הוא מתכוון לומר, יש לי חברה. אבל זה קצת מסובך להגיד את זה ככה. אז יש סיבוב ארוך מאוד, שמאחוריו בסופו של דבר מגיעים אל הבעיה האמיתית. צריך לברר באמת אדם שואל. עכשיו, מלבד זאת, זה לא פותר אותנו מלדון בשאלה. רק צריך לדעת מתי השאלה היא רצינית, ומתי היא מסתירה שאלה אחרת שגם היא רצינית לא פחות. טוב, ובכן, נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? זו שאלה יפה. הרמב״ם אומר במורה נבוכים, העיסוק בשאלה הזאת מיותר לחלוטין. אין מטרה שבגללה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כך אומר הרמב״ם. ועל כל פנים, גם אם יש מטרה, היא ידועה רק ליוצרה. וזאת משום שאומר הרמב״ם, תגיד שהקדוש ברוך הוא נגיד ברא את העולם כדי בשביל האדם. נו, והאדם בשביל מה? בשביל שידע אותו. ואם הוא ידע אותו, אז מה יקרה? עד שבסוף אתה תגיע לכך גזרה חוכמתו, או כך עלה ברצונו, ובזה אתה נסתם. כן? כך שהשאלה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לפי הרמב״ם היא שאלה מיותרת. כן, לא קשה? אז אתה אומר משהו בין הרמב״ם רק בדרך חסידית. כן, שהתאווה הקדוש ברוך הוא לקבוע דירתו בתחתונים, וכיוון שזה תאווה, אל תאוות לא שואלים שאלות. אז בעצם אתה חוזר לרמב״ם. כן, כלומר, זה דרך אפשרית. כן, השאלה היא, האם אי אפשר בכל זאת להסביר משהו? כי הרי אנחנו מצאנו אצל גדולי ישראל הרבה הרבה פירושים שבהם מוסבר מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. למשל, הרמח"ל מפורסם, כן, הרי כל אחד שקרא קצת דרך השם, על המקום שולף, הוא גילה את המטרה של בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא טוב, ומטבע הטוב להיטיב, ולכן ברא את העולם כדי להיטיב. זה מובא גם בדרך השם וגם בדעת תבונות. כן, אבל בעיקר בדרך השם, שמה זה עיקר המקור. המקור העיקרי זה שם. אחרי שאדם מבסוט כל כך שהוא מצא ברמחל תשובה, הוא חושב שהוא יודע את סוד הבריאה. על המקום צריך לשאול אותו שאלה, רגע, רגע. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב? ויש עם מטבע הטוב להיטיב? אם כן, הוא מוכרח להיטיב. אין לו ברירה. אז אתה מטיל הכרח באלוהות. איך זה יכול להיות? ריבונו, ולמה רצה בכלל להיטיב? אלא מה? אתה מוכרח לומר, כמו שכתוב בספר דעת תבונות, שזה שמטבע הטוב להיטיב זה לא באמת. אלא הקדוש ברוך הוא החליט שיהיה מטבע הטוב להיטיב, ומכיוון שהוא טוב, עכשיו הוא מוכרח להיטיב. אבל לפני כן, הוא היה טוב, גם בלי שיתחייב מזה להיטיב. אז פה תשאל שאלה חדשה. למה הוא החליט שיהיה מטבע הטוב להיטיב, באופן שזה מחייב אותו עכשיו להיטיב? אלא מה תאמר? זה כדי לגלות ייחודו. כן, ככה מובא בספר דעת תבונות, שיש טענה, טעם יותר פנימי מאשר ההטבה, וזה כדי לגלות ייחודו. מה זה לגלות ייחודו? שהוא לבדו פועל, הוא לבדו קיים, רק רצונו יתברך הוא הקיים. גם זה אפשר לשאול, נו, אבל למה הוא רצה שיתגלה ייחודו? וכך אנחנו נגיע לשרשרת אינסופית, שאפשר להגיד עליה כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר, נפש האדם תיעצר שם. היו מקובלים באיטליה שהסבירו שהבריאה איזה סוג של בדיחה, איזה סוג של שעשוע אלוהי עליון, המגמה השעשועית שבתוך ההוויה. אבל לסופו של דבר גם הזה אפשר לשאול תמיד למה ולמה. אז למה בכלל נכתבו כל הפירושים האלה? למה גדולי ישראל התעסקו בשאלה שאחריתה בסופו של דבר זה ככה? כן? למה? כלומר, למה עסקו בשאלה שהיא ככה? ככה. זה אפשרות אפשרית. כלומר, אתה מציע ככה, שבין חכמי ישראל התעסקו בזה ככה. ואני טוען שזה לא נכון. חכמי ישראל התכוונו למשהו אחר לגמרי. הם לא רצו להסביר לך מה הרצון של הקדוש ברוך הוא. אבל הם רצו להסביר לך איך הבריאה מתפקדת. כלומר, הבריאה מתפקדת כמערכת שעניינה לקבל הטבה. ומדוע עניינה לקבל הטבה? כדי לגלות את הרצון, את הייחוד. ומדוע היא מתפקדת כמערכת שעניינה לגלות את הייחוד? מפני השעשוע העליון. ומדוע היא מתפקדת? כן. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו נשאל שאלה, למה, 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 אנחנו תמיד, על ידי כך, לא נבין יותר טוב את רצון הבורא, אבל אנחנו נבין יותר טוב את תפקוד ההוויה. זה נקודה חשובה מאוד. כלומר, אני רוצה להבין באיזה עולם אני פועל, באיזה עולם אני חי, ולכן אני רשאי לתת טעמים לבריאת העולם, אף על פי שאני יודע שהם חלקיים. עד כאן ברור? כן, בבקשה, אדוני. נגזרת מזה מה עלינו לעשות, בדיוק. כמו שלמשל, אם אדם אומר לחברו, העבר נא לי את המלח בבקשה. עכשיו אפשר להגין את זה בכמה אופנים. אני יכול להניח, אני רואה הרי שיש לי ידו מרק, שהוא כבר לקח כפית אחת והוא עשה פרצוף, ואם הוא אומר, תעביר לי את המלח בבקשה, אני מניח שהוא מעוניין במלח כדי למלוח את המרק. אבל ההנחה הזאת היא לא מוחלטת. כלומר, היא לא מוכחת. יכול להיות שאתה מבקש ממני את המלח כדי לבדוק אם אני לא חרש. יכול להיות שאתה רוצה לבדוק אם אני ימני או שמאלי. יכול להיות שאתה לא דיברת איתי שלושה ימים ואנחנו מתרכזים אחד על השני, וזה דרך לפתוח בשיחה. ויכול להיות שאתה בא לבחון אותי אם אני מוכן לבזבז עליך מלח. כן? כלומר, יש הרבה הרבה מאוד דברים. כלומר, ההנחה שאני יודע מה הרצון שלך, היא איננה מוחלטת. אבל מה שכן בטוח, שאני נדרשתי להעביר את המלח. זה כן. כלומר, אני לא רואה את הרצון בראשיתו, אבל אני רואה את הרצון באחריתו. אני רואה את הסוף, את הנגזרת של הרצון, שזה מה שעליי לעשות. אוקיי? זה מה שאמרת? יפה. טוב, ובכן, אחרי כל ההקדמות האלה, המקבילות את המוחלטות של העיסוק בשאלה של בריאת העולם, אנחנו יכולים לקרוא את המשנה שלפנינו. אני קורא את המשנה, ברשותכם. אני יכול? תודה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא לכבודו, שנאמר, כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו, ואומר, השם ימלוך לעולם ועד. טוב, המשנה הזאת נשמעת, מה זה הפוך מהרמח"ל? לא יאומן. הרמח"ל אומר, למה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם? בשבילי. בשבילי נברא העולם. בשבילי היטיב לנבראים. מה אומרת המשנה? הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, בשבילו. צד האמת לא אכפת לו כל כך ממך, אכפת לו מעצמו. זה לכבודו? או זה לכבודי? במילים אחרות, מי צריך את מי? אלוהים צריך את האדם, או האדם הוא זה שצריך את אלוהים? מי צריך את מי? אתה כבר מנסה לתארץ, אבל קודם כל מה שכתוב כאן זה שהוא צריך את האדם. נכון? כתוב. לא ברא אלא לכבודו. בסדר. עכשיו השאלה, אתה כבר מנסה לתת תשובה, אבל מה שכתוב זה לא מה שאתה אומר. מה שכתוב זה שהקדוש ברוך הוא ברא לכבוד עצמו. כן? בשבילו ברא את העולם. זה נשמע כזה קצת אכזרי, נכון? האמירה הזאת. מה בעצם לא אכפת לו ממני. יש בראשית רבה דיון על זה בין ריש לקיש לרבי יוחנן. אני לא זוכר מי אומר מה, אבל אחד אומר שאנחנו כעבדים ארצים לפניו, ויש דעה אחרת שאומרת שהוא כרועה לצונו. ומיד המדרש מסיק את המסקנה. לפי מי שאומר כרועה לצונו, אנחנו צריכים אותו. לפי מי שאומר כי עבדים רצים לפניו, הוא צריך אותנו. צריך לכבודנו. מעניין, כלומר השאלה אם אלוהים צריך את האדם, או האדם צריך את האלוהים, זו מחלוקת המוראים בסופו של דבר. כן, זה דבר שמבחינה תיאולוגית נשמע בומבסטי לחלוטין בלתי סביר. אבל רבותינו במדרשים לא עוסקים בתיאולוגיה, הם עוסקים בחיים. והחיים מורים לנו שריבונו של עולם מתפקד איתנו כמי שמזדקק לנו. כי לפי האמירה הזאת, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו, אז נתבקש פה משהו, שבלי העבודה שלנו חסר לו משהו. נכון? עד עכשיו ידענו שאם אלמלא העבודה שלו חסר לנו משהו מאוד, אנחנו לא חיים. פתאום מתברר כביכול שהאלוהים זקוק לאדם. הכיצד? כאן עלינו להרחיב את היריעה, כי אם לא, אנחנו לא נבין שום דבר. אז אני מציע קצת להרחיב את היריעה. אני יכול? תודה. כן, בבקשה.
זה לא מגיע יותר כמו שלך עברים מתפקד איתם, כמו את הדברים שאנחנו עושים את הדברים הבורא. אם אני שמשעשו אלו, אני לא רוצה להבין את זה, מה זה משחק או
לא? אתה שואל על מי שאומר שזה מגמה שעשועית, שזה משחק.
לא, אז לא.
כן. בכי בחדרים ובגנים שתיקה. המלך משחק עם המלכה. כן? כי יכול כל הבריאה כולה כמין שעשוע העליון. זה באמת דבר קשה להבין. אבל זה כתוב בספר ויקרא. והתהלכתי בתוככם. מה זה והתהלכתי? מה זה להתהלך? יש הבדל בין ללכת לבין להתהלך. זהו, ללכת זה המטרה שלי, אני יוצא מנקודה A, מטרתי להגיע לנקודה B. כן? שני רוכבי אופניים יוצאים אחד לכיוון של השני, כשהם יגיעו ל-20 קילומטר מהנקודת המוצא של אחד מהם, אז יעברו כך וכך שעות, תה לחשב, נכון? ומתוך הנחה שאין חיכוך ואין תאוצה. זה נקרא ללכת. להתהלך זה טיול. כן? לאיזה טיול? כלומר, מה ההבדל בין טיול להליכה? המטרה היא בעצם הדרך מיותרת. אם היה אפשר תוך חלקיק שנייה להיות כבר במטרה, הייתי שם. לעומת זה בטיול, מה שחשוב זה המסלול. עצם הכיף של ההליכה, להיפגש עם זה, לראות את זה, פה, שם, יש שקידיה פורחת, שמש פזורחת וכו'. נחמד. אבל המטרה היא הטיול עצמו, עצם ההליכה. וכתוב, והתהלכתי בתוככם, אומרים חז"ל, אטייל עמכם בגן עדן. כביכול יש איזו מגמה שעשויית עליונה, כאילו שריבונו של עולם רוצה לטיין. ואני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. זה נראה כמו האולימפוס כזה, בדיוק, אבל יש בזה מעלה מאוד יפה. שהרי לא ייתכן שכל מערכת היחסים בין הבורא לבריאה תהיה בנויה אך ורק על התועלת. תועלת. על התועלת. נו, אז דומה. תראה, לקדוש ברוך הוא יש כביכול צרכים, לנברא יש כביכול צרכים, צריכים להסתדר, וואלה, בוא נעשה חוזה בינינו. זה מקטין את הכל. אחרי שגמרנו את כל החוזה, כל העבודות, בא השעשוע. זה כמו שלמשל, אדם רוצה לאכול. אדם מאוד רעב. מאוד רעב, מגיע לסעודה, הוא כך שמח שהוא הולך לאכול. זה נקרא שהוא סס. נכון? סס אלי קרב. סס, שון, שש. אוכל, סביע. זה נקרא שבע. אבל הוא אוכל יותר מדי. נהיה שמונה. שמן. כלומר, אבל מה? השמן זה קצת יותר מהסביע. כלומר, זה עדיין שייך לטבע. גמר להשמין, עכשיו מביאים פיסטוקים והוגיות. למה? בשביל השעשוע. שש בש, כדי שזה יתעכל. זאת אומרת, המשחק הוא מגלה על המגמה העליונה שבא אחרי שנתמלאו כבר הצרכים. מובן? אז אפשר גם לנסח את זה ככה, כן? אבל אתה יודע, יש פסוק כזה בתורה.
דוד המלך,
אמרו בתורה. יש פסוק, מה? מה אומר דוד המלך? כן, תורתך שעשועי. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעונים. יש בספר ויקרא, בפרק י"ט, פסוק, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל לאמור, קדושים תהיו. טוב, דבר אל כל עדת בני ישראל לאמור, קדושים תהיו, אני מבין, אבל מה זה קדושים תהיו? כי קדוש אני. למה אני צריך להיות קדוש בגלל שהוא קדוש? זה משתמע כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר, אני היחיד פה שקדוש. שעמם לי. אולי תהיו גם אתם קדושים, נוכל לשחק ביחד. כן? ויש במחזורים של אחינו הספרדים, של ראש השנה, תראו איפה שכתוב לדוד מזמור לשם הארץ מלואה, איפה שכתוב שאו שערים ראשיכם, ושאו פתחי עולם ויבואו מלך הכבוד, כתוב שצריך לכוון שהקדוש ברוך הוא נכנס לגן עדן להשתעשע עם נשמותיהם של צדיקים. כלומר, זה שעשוע. יש מגמה כזאת גם כן. אבל, בואו נרד קצת מהאולימפוס הזה, וננסה קצת להבין מה שכתוב כאן. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא לי לכבודו, וזה לכאורה סותר את דברי הרמח"ל, וזה סותר גם הרבה מקומות. כלומר, יש הרבה מקומות בדברי חז"ל עצמם, שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, וישהו טוב עמנו, וכו' וכו'. כן? להטיבך בחריתך, זה פסוקים מפורשים. ובכן, בואו נרחיב קצת את היריעה, על מנת שנבין משהו. האם האלוה צריך את האדם, או האדם צריך את האלוה? יש בזה גימל שיטות. השיטה האחת היא השיטה של עובדי עבודה זרה, השיטה הפגנית. השיטה השנייה היא השיטה של הפילוסופים, והשיטה השלישית היא השיטה של תורתנו. מי צודק? תורתנו, למה? אתם קנויים כבר מראש, כן? מחורים, מה שנקרא. אבל זה נכון. הדעה הנכונה היא דעת תורתנו, ואני אסביר מהן השיטות. אתה יודע, אתם צוחקים, אני אגיד לך למה. יש דבר מאוד חשוב, שמתי לב, כשעוסקים בסוגיות עליונות, יש צחוק בעולם. כן, זה נכון, זה קשור לזה. כלומר, יש לפעמים דברים שכדי להשיג אותם, צריך לפרוץ את הגבולות של המחשבה הרגילה. המחשבה הרגילה היא בנויה על פי כללים. הכלליות, זה שיש כללים, זה שיש חוקיות, זה היסוד של הרצינות. כאשר אני צריך לפרוץ את הגבולות של החשיבה הרגילה, אז זה צחוק. נכון? וכן, לפי זה הצחוק זה דבר מאוד רציני. אם תשים לב, אני יצא לי לראות, ראית פעם לפעמים אנשים שבזמן שהם עוסקים בסתרי תורה או לא? ראיתם מקובלים עוסקים בסתרי תורה או לא? אני ראיתי, כן? זכיתי לראות אנשים עוסקים בסתרי תורה. זה מאוד מעניין לראות את זה. כי זה כולם אנשים, מה זה רציניים? פחד. פתאום הם עוסקים בסתרי תורה, מתחילים לצחוק. מתפרצים לכל הכיוונים. בגלל שאתה בא לפרוץ את הרגילי החשיבה הרגילים. ולכן כתוב בזוהר שרב ימנון הסבא, הווה מקדים מילי דשטותא למילי דחוכמתא, היה מקדים דברי שטות לדברי חוכמה. בגלל שאי אפשר להיפגש עם החוכמה בעליוניותה בלי לצחוק. יש, בא מישהו הסביר לי כך, זה פירוש קצת מקורי, אבל יש לזה מקום. כתוב שחוק וקלות ראש, מרגילים את האדם לערווה. אז יש הפשעת הפשוט, צוחקים צוחקים, אז בסוף מגיעים גם ליצר הרע. אבל יש משמעות אחרת, מה זה ערווה? ערווה זה מה שמסתירים. אז זה כינוי לנסתר. אז יש שחוק וקלות ראש שמרגילים את האדם לנסתר הזה. כן? צריך להגיע לדברים מיליונים. טוב, אז אחרי כל ההקדמות הרציניות האלה, מה? כן, צחוק זה צא חוק. וואי, זה רעיון יפה. כן, יוצא מהחוק. וואו. מה? יש לך רעיונות יפים. טוב.
שמעת את זה
מני? טוב. טוב, אז אני רוצה לחזור פה לנושא. יש ג' שיטות, כן? כן. כן, אחרי שגומרו עם הסעיפים של החוזה, מה? זה כמו באהבה. כן, יש אנשים שאוהבים. אז עכשיו, הוא והיא מתחתנים. למה הם מתחתנים? הם רוצים להביא ילדים ביחד, הם כיף להם אחד עם השני, היא יודעת לבשל מצוין, והוא יודע ללמוד תורה מצוין, וכל מיני דברים כאלה. אז הכל יש פה איזשהו אינטרס. אחר כך כבר הילדים התחתנו וכו' וכו', והאוכל כבר שרוף. אז מה נשאר? מה נשאר? האהבה. כלומר, האהבה בתארתה זה כשהיא כבר אחרי האינטרסים. אז דווקא לא מפחיד, זה גדול.
זה בעצם
אידיאל? כן, בדיוק. זה היחס של אהבה, של פנים אל פנים. בואו נתקדם. כן, מה? זה בדיוק כמו שאני אמרתי. עכשיו אני רוצה בכל זאת להגיע לשלוש השיטות. דעת עובדי עבודה זרה, דעת הפילוסופים ודעת תורתנו. דעתם של עובדי עבודה זרה זה שהאל או האלים צריכים את האדם. אצל עובדי עבודה זרה, אם אתה לא מביא קורבן, האל ירעב. ואם הוא ירעב, הוא יתעצבן. הוא יתעצבן, הוא יביא מבול לעולם. לא כדאי להסתבך איתו, הוא רעב, כמו חיית טרף. בתפיסה הזאת, האדם עליון מן האלוהים. כי הוא לפחות פועל לפי המוסר, והאלוהים לפי הצורך. האדם מאכיל את אלוהיו. אין? זאת התפיסה האלילית. התפיסה, ויש בזה בעיה, בגלל שיוצא לפי זה שהאדם גדול מאלוהיו, ויש בזה אבסורד שכלי. התפיסה ההפוכה לגמרי היא התפיסה הפילוסופית, שהתפתחה בתרבות של עובדי עבודה זרה. מה אמרו הפילוסופים? אלוהים לא צריך אותך. הוא כל כך לא צריך אותך, שהוא לא סופר אותך. הוא אפילו לא יודע שאתה קיים. לא אכפת לו ממך. האלוהים הוא מחשבה טהורה. על מה הוא חושב? על עצמו. כל השאר לא מעניין אותו. עד כאן דברי הפילוסופים. מה החיסרון? החיסרון הוא שיש פה עולם דואליסטי, עולם של שניות. אלוהים מצד אחד, האדם מצד שני, אין קשר ביניהם, אין בסופו של דבר משמעות לקיום. העולם אבסורד. עד כאן שתי השיטות, ההופכיות זו לזו, הכותביות זו לזו. כן?
למה גם הם רוצים להיות שכל ולהיות...
לכן גם הם רוצים להשיג את השכל העליון, לא כדי למצוא חן בעיני האלוהים, אלא זה כמין תהליך פנימי של האדם בינו לבין עצמו. כלומר, כשהפילוסוף דבק בשכל הפועל, הוא בסופו של דבר מענג את עצמו. זה שעשוע עצמי שלו. הם רוצים להיות נצחיים, נכון. הם נצחיים, הם רוצים להיות נצחיים על ידי השגת החוכמה, אבל לא שהאלוהים אכפת לו ממך. בסופו של דבר זה נצחיות נורא מסכנה. אתה לנצח הפכת לכוכב. זה פחות או יותר מה שהפילוסופיה האריסטוטלית מציעה. לא, 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 בכלל לא. בכלל לא. אלא הכוונה, תתענג על הדעת הנצחית. זה קצת עצוב כזה. זה שעמום נצחי. דעת תורתנו אינה לא כדעת עובדי עבודה זרה, ולא כדעתם של הפילוסופים. אלא דעת תורתנו בנויה משלושה סעיפים. עליהם סעיף א', סעיף ב' וסעיף ג'. סעיף א', אלוהים לא צריך אותך. זה דומה לדעה של הפילוסופים. סעיף ב', אבל הוא רצה להיות צריך אותך. סעיף ג', אז הוא צריך אותך באמת. זה דומה לדעה של של הפגני. עכשיו, מה הרווחנו בשלושה סעיפים האלה? הרווחנו מכל הצדדים. א', אלוהים נשאר בגדלותו, הוא באמת לא צריך אותך. אתה לא הקטנת אותו. מצד שני, הוא באמת צריך אותך. כלומר, יש משמעות לקיום שלך. אבל זה שהוא צריך אותך, זה לא בגלל שמשהו בטבע שלו כביכול מכריחו להזדקק לך, אלא בגלל שהוא רצה להזדקק. זאת אומרת שההזדקקות הזאת אין בה מן הקטנה ומן ההשפלה, אלא להפר, יש בה מן הגדלות. משל, למה הדבר דומה? לאמא שמכינה שבת. יש אמא שמכינה שבת. יש לה ילד קטן במטבח שכל הזמן מבלבל את המוח, נודניק, אמא, אמא. טוב, מה אומר כל פסיכולוג? הילד רוצה שיתייחסו אליו, תנו לו תשומת לב. אומרת האמא, בסדר, יהיה לך תפקיד, אתה תקלף את תפוחי האדמה. ילד מבסוט, מקלף את תפוחי האדמה וכו' וכו'. האם האמא זקוקה לילד כדי להכין את השבת? תשובה, לא. אבל היא החליטה להיות זקוקה לו. עכשיו, בשיקולים שלה, כיצד לארגן את לוח הזמנים שלה כדי להכין את השבת, היא תכלול גם את ההזדקקות שלה, הילד. למרות שכל רגע יכולה להגיד, לא רוצה אותך, אני אקלף בעצמי. זאת אומרת, להבדיל לפפי הבדלות, ריבונו שלה מתנהג כמו אמא במטבח, והוא אומר, אתם תעשו משהו למעני. כשאנחנו עושים משהו למענו, אנחנו מרוויחים משני צדדים. א', שבאמת אנחנו עושים משהו למענו. ב', העבודה שלנו מפסיקה להיות אגואיסטית, כי זה למענו שאנחנו עושים. אם הייתי עושה את הכל למען עצמי, אז הייתי בזה, בסופו של דבר, אגואיסט. אגואיסט מורחב, לא בשביל עצמי, בשביל האומה, לא בשביל האומה, בשביל הקוסמוס. בסופו של דבר, זה חלק ממני. כי אני חלק מהקוסמוס, אני חלק מן האומה, אני חלק מעצמי. ולכן היה בזה אגואיזם מורחב בסופו של דבר. אבל עכשיו שכל מה שאני עושה זה למען השכינה, אז באמת הפעולה שאני עושה היא פעולה אידיאליסטית באמת. יוצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא נתן לי את המתנה היותר גדולה שאפשר לתת, שהכל יעשה לכבודו. במילים אחרות, למה הוא החליט שהכל יהיה למענו? למעני. זה למעני שהכל למענו. לכן כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו. איזה יופי שהוא ברא את הכל לכבודו. ככה יש משמעות אידיאליסטית למה שאני עושה. יוצא שאין לי מתנה יותר גדולה למעני מאשר זה שהכל למענו. כך מסביר, לפי זה האדם הוא אגואיסט באידיאל. זאת אומרת, הוא אגואיסט כשר. כך מסביר הרב קוק בספר מוסר אביך. כן, שאלתך אדוני. מה ההבדל בין הפילוסוף לבין תורתנו הקדושה?
אז לא סעיפים האלה בעצם אומרים שבאמת לא צריך אותם.
לא, בכלל לא. כי אחרי שהקדוש ברוך הוא החליט לשחק את המשחק, אז הוא עושה אותו ברצינות. הוא עבר מן השחוק אל הרצינות, בדיוק הפוך מאיתנו, שאומרים מהרצינות אל השחוק. ודאי שהוא צריך אותנו. איך אומרים? הוא החליט שהוא נזקק לנו. זה כמו שמשל, אתה אומר, לישועתך קיוויתי השם. אז מי צריך ישועה? אז תגיד לישועתי. לישועתי. מה?
כי הכל שלך.
לישועתי ממך. אבל מה זה לישועתך? אני מבקש לא לעקוף את העברית. מה? אני רוצה את הישועה שלך, כמו שאתה תיבשה. זה כמו, בכל צער, איך כתוב? בכל צערתם לא צער. ומלאך פניו הושיעם. באהבתו וחמלתו וגאלם. וינסם, וינתלם, וינסם, כל ימי עולם. נכון? מה אתה אומר?
השאלה על המשל שלך, לא איך לעזור ילדים יותר. אם אמרת שהאימא שלה לא צריכה את השילד לעזור לה, לעבודה שלה, אבל מה, יש רצון לפני זה, רצון שיהיה בשקט.
לא כל פרט במשל מתאים לנמשל. כן, כן, ודאי.
מאיפה בא הרצון
של שמוצא
רצון?
רצון להמציא רצון. כן, נכון. באמת יש בזה סוד. מה שאמרנו מקודם, שהרצון בראשיתו אתה לא יכול לדעת. אתה יכול לדעת מה נרצה ממך, איך המערכת הזאת מתפקדת. היא מתפקדת כרצון המזדקק לרצונו של זולת. זה אגב ההגדרה של הבריאה. מה זה בריאה? שיהיה מישהו אחר, אוטונומי, שישותף בנעשה. כן, בבקשה.
יש פה פתק. תודה.
הרב, לא הבנתי את המשל עם האמא והילד. במשל הילד כבר קיים, והקדוש ברוך הוא הרי ברא אותנו לכתחילה. יפה. זאת אומרת, לא כל פרט במשל, יש לו התאמה בנמשל. כלומר, זה נכון, מה שאנחנו מדברים כאן, זה על זה שהקדוש ברוך הוא יש לו רצון להמציא רצון. אז הרצון בראשיתו אין אנחנו משיגים, אבל אנחנו משיגים את הרצון מצד הופעתו אלינו. זאת אומרת, אנחנו מבינים מה נרצה מאיתנו, אנחנו לא מבינים מה הוא רוצה. כפי שהסברנו בתחילת השיעור, וגם עכשיו בתשובה לבחור היקר שם. כן. חוץ מזה, המילה קיים, לא צריך לכתוב צ'ופצ'יק בין שני היהודים. כן, קיים, קוראים קוף, יוד, יוד, מן. לא קוף, יוד, צ'ופצ'יק, יוד, מן. כן, כן. אותו דבר, היסטוריה, בית אל וכו'. כן. הרב פוק לא? לא, הרב פוק אומר שאנחנו אידיאליסטים. כלומר, ההטבה היותר גדולה שאפשר לתת, כי הרבה מהאנשים אומרים ככה, לא, אם הקדוש הוא רוצה לתת לי עולם הבא, שייתן עכשיו כבר, יאללה. כן? כן? הקדוש הוא רוצה להיטיב עם מי, שייתן, יאללה. רוצה לתת לי בית מקדש, שיביא. רוצה להביא כלכלה טובה, שיביא. רוצה לתת לי רוחניות, שיביא. מה הוא עושה לי את כל הצרות האלה שאני צריך לזכות וכו'. כן, התשובה היא, מסביר הרב בעולת ראייה, שזה שהאדם זוכה למדרגה מוסרית, זאת הטבה עוד יותר גדולה. כלומר, לקבל כמו שהבהמה מקבלת את המספו, אז זה בעצם להשאיר אותנו במדרגת חיים נמוכה. ריבונו של עולם בחסדו הגדול רצה לתת לנו שמה שאנחנו נעשה יהיה גם אידיאלי. כדי שזה יהיה אידיאלי צריך שזה יהיה לא לנו. איך אומרים? לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. על חסדך, על עמיתך. כן. אה? לא, אנחנו יודעים שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ריבונו של עולם, הוא רוצה לתת לנו, אבל זה בעיה שלו. אני אסביר את זה על ידי סיפור. אני רוצה להסביר את זה על ידי סיפור. מספרים על רבי זושה מהניפולי. רב זושה, אחד מגדולי החסידות. שפעם אחת באה איזו אישה אליו ואמרה לו, רבי, אני רוצה שתתפלל שיהיה לי בן. מה עשה רב זושה? תחיל להתפלל. יהי רצון זה שתרחם על שפרינץ בספייג, תיתן לבן. זה דוגמה, כן? שפרינץ בספייג זה יכול להיות משהו אחר, זה יכול להיות טובה גיטל בת משהו בת שפרינץ, לא משנה, כל מיני אפשרויות, כן? להתפלל, באמצע התפילה הוא שומע קול מהשמיים, שאומר לו, זושה, זושה, אל תתפלל. כי אני לא רוצה שלאישה הזאת יהיה בן. מה עושה רב זושה? ממשיך להתפלל כמובן. ואז הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו, זושה, אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן. אבל לך לא יהיה עולם הבא. מה אומר רב זושה? לרגע אחד הוא מתפתה להיות כמו ליבוביץ'. הוא אומר, איזה יופי. ככה אני אוכל סוף סוף לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לשמה, באמת. שלא על מנת לקבל פרס. אז הוא ממשיך להתפלל. ואז הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו, זושה, תיזהר. אם תמשיך להתפלל, יהיה לבן, ואת העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. מה עשה רב זושה? אני חושב שהוא ממשיך להתפלל. מדוע? כי הוא הבין שבאיזשהו מקום, הסירוב שלו לקבל את העולם הבא, זה חטא. כי ריבונו של עולם רוצה לתת. זה לא מנומס לו לקבל. אבל הוא מקבל כדי לעשות רצון השם שרצה לתת לו. מובן? כלומר, יש איזו סכנה ברומנטיקה המיסטית של האמירה, אני מוותר על הכל, כמו בבודיזם. זה לא כך. כן, בבקשה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא לא בורא את העולם, הוא לא צריך אותנו, אם הוא ברא, זה סימן שהוא החליט להיות צריך. לא שהוא צריך, אלא שהוא החליט להיות צריך. שומעת את ההבדל? לא שהוא צריך, אלא הוא החליט להיות צריך.
הוא ברא עולם.
הוא ברא עולם כי... התפקיד של עם ישראל בעולם הזה, לא יודע, למה? אני לא יודע, למה את שואלת? הוא החליט להיות צריך. אתה מבינה את ההבדל? אפשר לענות, כשאני שואל אותך שאלה, הנימוס זה לענות. האם את מבינה את ההבדל בין הוא צריך לבין הוא החליט להיות צריך? ההבדל הוא שאם צריך, הכוונה שיש משהו שמכריח אותו. ואם החליט להיות צריך, הכוונה ששום דבר לא מכריח אותו, אבל הוא החליט להיות צריך. עד כאן מובן ההבדל? יופי. טוב, בבקשה. כן, יש מדרשים כאלה. נו, אז מה? לא יודע, זה לא
המדרש.
זה יפה מה שאתה שואל, אבל זה לא במשנה שלנו. נכון? ולכן אני לא יכול להתייחס לטקסט אחר. עכשיו, כן? למה הוא החליט להיות צריך? כי זה טוב לנו. כי זה טוב לנו להיות צריך. מה? מה זה מה אכפת לו? כי זה טוב לנו. יעיינה כבודו, יעיינה כבודו, בספר אורות הקודש, חלק ב', בחלק הנקרא התעלות העולם, בפרקים שמתחילים בשני ערכי השלימות. על השלימות וההשתלמות. כן, והרב שמע מסביר את זה בעריכות, יעיינה כבודו שם, ודעת לנפשך ינעם. כן? אתה יכול לקשור כל מיני דברים, אני לא יודע, תראה, אחת השאלות שאני לא רוצה לענות עליהן בשיעור זה, האם זה לא קשור לי? כי כל דבר קשור לי. אני רוצה להגיד מה שנאמר. עכשיו, המשנה האחרונה שקוראים בסוף מסכת אבות, היא המשנה של רבי חנניה בן הקשיא. אני מבקש לו להגיד קדיש. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הסברתי את הכל. כן, זה מדרגות בבריאה. עכשיו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, כבר יבלם תורה מצוות. שאלה גדולה, שואל המהר"ל מפראג, איזה מין זכות זו להרבות תורה ומצוות? עכשיו יש לי תרי"ג אפשרויות לזכות, יש לי גם תרי"ג עבירות אפשריות. אז זה קושיה שהגשו גם הנוצרים. הנוצרים שאלו את זה. איך אתם אומרים שהמצוות זה זכות? הרי ככל שיש יותר מצוות, יש יותר עבירות אפשריות. עד כאן קושיית הנוצרים. עונה המהר"ל שהתשובה היא שהמעלה איננה מצד מה שאני יכול לזכות על ידי המצווה, כי באמת זה מתכזז עם מה שאני יכול להפסיד על ידי העבירה. אלא המעלה היא... הערך הוא המעלה שיש לי בזה שמצפים ממני לקיים תרי"ג מצוות, סימן שהקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל באופן כזה שיש לו אפשרות בנפשו לקיים תרי"ג מצוות. וזאת המעלה, כן. זאת אומרת, זה גם אמר על עוד מי, שהחטא הוא מקרי באדם והמצווה מהותית באדם, זה גם.
יש לך הרבה אפשרויות לממש את ה...
כן, זה באמת נכון, זה באמת נכון, אבל זה קצת דומה בעצם למה שאמרנו אם תחשוב עד הסוף. כלומר, זה אומר שמעלתו של עם ישראל זה שמצפים ממנו לקיים את התרי"ג. זה כמו שלמשל, יש מעלה להיות אדם ולא חסה.
נכון
שלחסה יש הרבה פחות התמודדויות, גם בתחום המוסרי ועוד בהרבה תחומים. אבל בסופו של דבר, מעלת החיים של חסה היא נמוכה מאוד. מה שאין כן האדם, מפני מעלתו גם הוא יותר מורכב, גם עלול יותר להסתבך. אבל זה מעלה להיות אדם. לכן רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל דברה באמתו המצוות. עכשיו מעניין, מה הראיה שנאמר? מה זה שנאמר? זה הפסוק שאומר אותו הדבר. רק שההבדל הוא שהפסוק הוא בנביא, ודברי רבי חנניה בן הקשיא נאמרו על ידי תנא. התנא חי אחרי עידן הנבואה, וכן אנחנו רואים את ההבדלה, ההבחנה בין מה שנקרא לשון תורה ללשון חכמים. הרי מה אומר רבי חנניה בן הקשיא? רצה הקדוש ברוך הוא. רצה, מה אומר הנביא? חפץ. מה ההבדל בין רצון לחפץ? ברצון אני חיצוני לדבר שאני רוצה. בחפץ אני מאוחד עם הדבר. חפץ, משון חפצים. הנביא אומר השם, השם חפץ. מה אומר רבי חנניה? הקדוש ברוך הוא. כלומר השם זה מי שאני פוגש אותו בחוויה הבלתי אמצעית של הנבואה. מה שאין כן הקדוש ברוך הוא זה מושג פילוסופי. הקדוש הוא בעצמו הברוך. הטרנסנדנטי שהוא בעצמו האמננטי. מושג פילוסופי, מיה שפסקה הנבואה. לפיכך הרבה להם תורה, רצה הקדוש ברוך הוא, לזכות את ישראל. מה זה לזכות ישראל? כלומר, המטרה היא אינטרסנטית. יהיה לך זכויות. מה אומר הנביא? השם חפץ למען צדקו. זה בשביל עשיית הצדק שהקדוש ברוך הוא הרבה את המצוות. לא מצד האינטרס שיש לאדם מזה. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. יש הבחנה אצל רבי חנניה בין תורה לבין מצוות. זה מקור וזה ענף. מה שאין כן בדברי הנביא, יגדיל תורה וידיר. אין פה תורה ומצוות. המצוות כלולות בתורה והאדרתה. זה עניין אחד. וזה ההפרש שיש בין עולמם של הנביאים ועולמם של החכמים, והם משלימים זה את זה. עכשיו, כיוון שסיימנו את מסכת אבות, מן הראוי להביא לכאן את הכיבוד שיאיר הכין, אבל הוא ברח. הנה הוא פה. כן, בבקשה. אגב, לגבי שבוע הבא, מתקיים השיעור, רק לא על מסכת אבות, השיעור של שבוע הבא הוא במסגרת יום העיון לקראת ראש השנה. כן? ואז יהיה נושא מיוחד הקשור לענייני תשובה. שבוע אחרי זה, יום ראשון, זה כבר יהיה שנה הבאה. בשנה הבאה, זה כבר יהיה יום הכנס של תשובה מאהבה בבנייני האומה. יום ראשון שאחרי זה, זה כבר יהיה בבין הזמנים, ואז השיעור יתחדש בחודש חשבן. אז אני מזכיר ששבוע הבא יש שיעור במסגרת יום העיון, ואחרי זה כבר נדבר גם על הנושא. מה שאלתך, אדוני?
אם יש סינתזה בין הקדוש ברוך הוא רוצה להיות
חכם,
אנחנו צריכים אותו, הקדוש ברוך הוא.
כן.
למה הוא רואה פה איזה אגוצנטריות שהיא רע ולא טובה?
למה פה זה נראה ככה? כדי שיהיה לי מה להגיד בשיעור. בסדר? טוב, אז כן. מה עם הכיבוד? דיברו על כיבוד וזה, שתייה פה, שם. אנשים כבר צמאים מרוב, כן. ואומר השם מי אוכלו לבית. כן. אין מלך בלא עם. זה הצד ההפוך. כן, כל הדיברה לכבודי. כלומר, אבל אין מלך בלא עם. כן, בדיוק. טוב. אז שיהיה מזל טוב ושנזכה להמשיך ללמוד וללמד את כל התורה כולה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר, יתגדל ויתקדש מרבה. יעלמד ויברך אבותיו, וימליך מלכותיו, וישמח מקנאיו, וקרב משיחיו, וחייך, ויחיה, 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 וי